פסחים, דף קט"ו, מתחילים בעזרת השם, שמונה שורות מלמעלה, במילים אמר רבינה. במהלך ההיסטוריה היו עמים שסבלו שיעבוד, שאחרים השתעבדו בהם. לצערנו, גם בדור שלנו יש עמים שסובלים התעללויות קשות. אבל ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, שבמשך אלפי שנים לא עובר יום אחד, לא עוברת שנה אחת, שלא מוצאים את המתנדב התורן שמענה את העם הזה. ואם לא, כמה אומות שמענות את העם הזה. עם ישראל סובלים רדיפות, שמדות, עינויים, אינקוויזיציות, פיגועי תופת, אכזריות. מה קרה לעם הזה? איך ייתכן כדבר הזה? אין לזה שום הסבר על פי הטבע. זהו נס שעושה הקדוש ברוך הוא. וזאת הנחמה, זה מה שמנחם אותנו בגלות הקשה הזאת. דווקא זה שעם ישראל לא מוצא מנוח במהלך כל כך הרבה שנים. יש כאן השגחה מסוימת, השגחה פרטית. זאת הנחמה. אותו אחד שהגלה אותנו בגלות, הוא אותו אחד שבקרוב יגאל אותנו בגאולה. אומר הגאון רבי נתן גישטטנר, זכר צדיק לברכה, בשביל זה בליל הסדר, ליל החירות של עם ישראל, הלל הזקן היה לוקח מצה עם הקורבן פסח, הוא היה חי 100 שנה לפני החורבן, ביחד עם מרור, והוא היה עושה מה שנקרא היום כורך, הוא היה כורך אותם יחד ואוכל, כדי ללמד. המצה שאנחנו אוכלים זה על שום שלא הספיק הבצק של אבותינו להחמיץ כשהם היו צריכים מהר לצאת ממצרים, זה גאולה. פסח אנחנו היינו אוכלים, אנחנו מקווים בקרוב גם לאכול. זה על שם שפסח השם על בתי בני ישראל והציל אותנו, גם כשעוד היינו במצרים. זה גם כן גאולה. אבל אנחנו כורכים ביחד עם זה את המרור, שזה אנחנו אוכלים, זכר המרירות, שימררו את חייהם של אבותינו בעבודה קשה, בחומר, בלבנים, בכל עבודה בשדה. אומר רבי נתן גישטטנר, לוקחים את כל אלה יחד, את המרור יחד עם המצה, את הגלות יחד עם הגאולה, והלל הזקן היה כורך אותם ביחד כדי ללמד אותנו, זאת הנחמה של הגלות, זה שאנחנו רואים בדווקא את העינויים אחרי העינויים אחרי העינויים, יום אחרי יום, כמו שאין בשום אומה בעולם, במהלך ההיסטוריה, זאת הנחמה שלנו. אבל האם יוצאים בזה ידי חובה? האם אפשר לאכול מצה ומרור יחד? צריך לאכול מצה, זה מצווה בפני עצמה. צריך לאכול מרור, זה מצווה בפני עצמה. מה, לאכול את שתי המצוות יחד, וכי אפשר לקיים ככה את המצווה? נאמר ישר בהתחלה, שלכן אנחנו קודם אוכלים מצה, ומברכים על אכילת מצה, אוכלים מרור, ומברכים על אכילת מרור, ורק בהמשך ליל הסדר אנחנו כורכים יחד את המצה והמרור יחד ואוכלים כורך. אבל אנחנו נעסוק בזה בעזרת השם בשורות שלפנינו. אמר רבינה, אמר לי רב משרשיה ברדר רב נתן. אני רוצה לומר לך דבר ששמעתי אותו מהילל, זה לא הילל המפורסם, הילל הזקן, שהיה 100 שנה לפני חורבן בית המקדש השני, אלא אחי אמר הילל, הכוונה הילל הבבלי, שהיה הרבה שנים מאוחר יותר, הוא היה אחד מהאמוראים, אחד מחכמי התלמוד. הוא אמר את זה משמי דגמרה, כך הוא קיבל במסורת דור אחרי דור. אומרים שאותו הלל היה 10 דורות מהלל הזקן. לא נקרוך איניש מצה ומרור בעד העדד אבן איכול. היום, נכון לעת זמן הגשת השיעור, אנחנו כרגע עדיין בגלות, אנחנו אוכלים מצה ומרור, לא אוכלים קורבן פסח. אז כשאוכלים את המצה והמרור, לא לקרוך את המצה והמרור יחד ולאכול אותם, מתי שבאים לקיים את מצוות אכילת מצה או מצוות אכילת מרור. למה? משום דסביר עלן, כי אנחנו הרי סוברים, שמצוות אכילת מצה בזמן הזה היא מצווה דאורייתא. ומצוות אכילת מרור בזמן הזה, שאין לנו קורבן פסח, היא רק מצווה מדרבנן. ואם אתה תאכל את המצה והמרור יחד, עתי מרור, הטעם של המרור שהוא רק מצווה דרבנן, יבוא, ומבטיל את הטעם של מצה שהיא מצווה דאורייתא. לכן, אי אפשר לכרוך אותם יחד ולאכול אותם. אלא אם כן, כבר קיימת מצוות מצה, כבר קיימת מצוות מרור, בהמשך אתה יכול לעשות כורך. ואפילו לפי דבריו של מורי זקני, כך אומר הלל, האמורה, לפי דבריו של מורי זקני, הלל הזקן, התנא, שתכף נראה שזה דעתו באמת, דאמר מצוות אין מבטלות זו את זו. זאת מצווה וזאת מצווה, גם אם אתה אוכל אותם יחד, אף אחד הוא לא על חשבון השני, אתה מקיים את שני המצוות יחד. אנה מילי, מתי אחד לא מבטל את השני כשאתה אוכל אותם יחד? כשהוא כורך מצווה דאורייתא במצווה דאורייתא, או כורך מצווה דרבנן במצווה דרבנן, אותה דרגה, שתי המצוות. כמו שמיד נראה. אבל כשהוא כורך מצווה דאורייתא, מצה, ומצווה דרבנן מרור בזמן הזה, אז גם הלל הזקן מודה שעתי מצווה דרבנן ומבטל לי למצווה דאורייתא. המצווה של המרור שהיא רק מדרבנן בזמן שאין בית מקדש, כשאתה אוכל אותו ביחד עם המצה, שזאת מצווה מהתורה, זה מבטל את הטעם של המצה. ואז אתה לא, אי אפשר לצאת בזה ידי חובת מצה כשאתה כורך את המרור עם המצה יחד. אומרת הגמרא, מן תנא דשמת למצוות אין מבטלות זו את זו, הלל היא. לדעתו של הלל הזקן, התנא. דתניא אמרו עליו על הלל הזקן, שהוא היה קורחן, הוא זכה עוד להיות בזמן בית המקדש השני, הוא לקח את הקורבן פסח יחד עם המצה ויחד עם המרור, והיה קורח אותם יחד בבת אחת ואוכלם, שנאמר, על מצות ומרורים יאכלו את הקורבן פסח. אז אם כן, איך אתה קורח אותם יחד? הרי בזה שאתה לוקח את המצווה אחת, וכורך אותה עם מצווה אחרת, טעם של מצווה אחת יכול לבטל את הטעם של המצווה האחרת, ולא תצא בזה ידי חובה. עכשיו, הוא לא היה עושה את זה, אחרי שהוא כבר קיים גם מצוות מצה, גם מצוות מרור וגם מצוות קורבן פסח. אלא בזה הוא היה יוצא ידי חובת המצווה. זאת אומרת שלפי דעתו, מצוות לא מבטלות אלו את אלו. אבל כמובן, שבזמן בית המקדש, המצווה לאכול קורבן פסח, מצה ומרור, שלושתם זה מצווה מהתורה. לכן, לפי דעתו של הלל הזקן, מצוות אלה אינן מעכבות אלו את אלו. גם אם אתה כורך אותם ביחד. אמר רבי יוחנן, אני קיבלתי במסורת שיש חכמים שחולקים על הלל הזקן. חולקים עליו חבריו על הלל, והם סוברים שגם כששתי המצוות הם מהתורה או מדרבנן, הם כן מבטלות זו את זו. עכשיו, זה נשאר, שבאמת יש כאלה שחולקים על הלל הזקן. הגמרא מנסה להוכיח את זה מברייתא, ובסוף הגמרא דוחה את ההוכחה. אבל מכיוון שרבי יוחנן אומר את זה בצורה ודאית, שהוא יודע שהחכמים חולקים על הלל הזקן, והם סוברים שמצוות כן מבטלות זו את זו, לכן אנחנו מקבלים את דבריו של רבי יוחנן, אנחנו סומכים עליו, אם אפשר לקרוא לזה ככה, וזה נשאר שיש פה בעצם שתי דעות. הלל הזקן סובר שמצוות אין מעכבות זו את זו, לכן אפשר לקרוך את הפסח והמצב המרור ביחד ולצאת בהם ידי חובה. לעומת זאת רבנן שחולקים על הלל הזקן סוברים שמצוות מעכבות זו את זו. לכן אתה לא יכול לצאת ידי חובה קיום המצווה כשאתה כורך שתי אכילות יחד. הגמרא מנסה להוכיח את אלה שחולקים על, על הלל הזקן וסוברים שמצוות מעכבות זו את זו, שאלה החכמים של הברייתא הבאה, דתניא, יכול יהיה קורחן בבת אחת את הפסח והמצב המרור, וככה אוכלן כדרך שהלל היה רגיל לאוכלן. תלמוד לומר, על מצות ומרורים לא כתוב יאכלו. מדברים פה על הקורבן פסח, כתוב לפני כן, ואכלו את הבשר. זאת אומרת, לא כתוב על מצות ומרורים יאכלו את אותו בשר, אלא כתוב מה? יאכלו הוא. לשון יחיד. זה בא לומר, אפילו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו. אפשר לאכול את הקורבן פסח לבד. עכשיו, מי ששם לב, כתוב כאן אפילו. זאת אומרת, אני יכול להבין, אפשר גם לאכול את המצב ואת המרור ואת הפסח ביחד, ואפשר גם בפני עצמם. לכן מיד שואלת הגמרא, מתקיף לרבשי, אי הכי, אם באמת החכמים באים לומר שאסור לקרוך אותם יחד את שלושת המצוות, אז מה יפילו? כתוב כאן, אפילו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו. זאת אומרת שכל שכן, כשאתה קורך אותם ביחד, אלא אמר רבה שאתה צודק באמת, הברייתא הזאת, היא לא חולקת על דעתו של הלל הזקן, אלא הייתנה, הכי קטנה, בואו נתקן את דברי הברייתא, כדי שבאמת היא תסתדר טוב, כמו הלל הזקן באמת. יכול לא יצא בהם ידי חובתו, אלא אם כן קורחם בבת אחת ואוכלם כדרך שהלל אוכלן. תלמוד לומר, על מצות ומרורים, לא כתוב יאכלו, אלא יאכלו הוא בלשון עליו, רק על הקורבן פסח לבד. את הקורבן פסח אפשר לאכול אפילו בפני עצמו. אפילו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו. טוב. אז אם כן, הברייתא הזאת לא סוברת שמצוות מבטלות זו את זו, אבל מחלוקת יש בין הלל הזקן לבין החכמים שחולקים עליו. לפי הלל הזקן מצוות אינה מבטלות זו את זו, לכן אתה יכול לקרוך ואתה צריך לקרוך את שלושת המצוות יחד, פסח, מצה ומרור, ולאכול אותם יחד ולצאת בהם ידי חובה. לעומת זאת, החכמים שחולקים על הלל הזקן סוברים שאם אתה תאכל אותם בצורה כזאת, לא יצאת ידי חובת אכילה של אף אחד מהם. אז כן, תגמרה, בוא נראה הלכה למעשה מה אנחנו עושים היום. האם אוכלים את המצב המרור יחד, כמו הלל הזקן, או בנפרד, כמו החכמים? אשתא, אומרת הגמרא כעת, זה לא יתמר הלכתא, לא כהלל ולא כרבנן. אז מה עושים? מה שאנחנו רגילים לעשות. קודם כל, הרי לפי הסדר של הליל הסדר שקדש, עושים קידוש, אורחץ, כרפס, רוחצים את הידיים לפני אכילת הכרפס, לפני טיבול הכרפס במי מלח או בחומץ. אחרי זה מה יש? יחץ. חוצים את המצה האמצעית לשניים, מגיד אומרים את ההגדה, אחרי זה מגיע הרוחצה, נוטלים ידיים לסעודה, מוציא מצה, אוכלים אכילת מצה ויוצאים בזה ידי חובה, אחר כך מרור, אוכלים ואומרים על אכילת מרור, ואחר כך קורך, אחר כך קורך, זה מה שאומר, מברך על אכילת מצה ואכיל, ועדר מברך על אכילת מרור ואכיל, ועדר אכיל מצה וחסה, בעדי הדעדי בלא ברכה, אוכל את המצב המרור בקורך יחד בלי ברכה, ואז הוא אומר, זכר למקדש כהלל. כך היה עושה הלל בזמן שבית המקדש היה קיים, היה קורך את הפסח והמצב המרור יחד ואוכל אותם יחד, כדי לקיים את מה שנאמר, על מצות ומרורים יאכלו. תחילת ליל הסדר, אחרי קידוש, מה עושים? רוחצים ידיים. ולא מברכים מנטילת ידיים, כי עדיין לא הולכים לעשות את הסעודה, כמו שהילדים המתוקים מדקלמים. ואחרי זה אוכלים את הכרפס. מה זה הנטילת ידיים הזאת? מה זאת הנטילת ידיים לפני אכילת ירק? ממתי שמענו דבר כזה? מתי אנחנו עושים את זה במהלך השנה? האמת שהיינו צריכים, אנחנו צריכים, לא היינו צריכים, אלא אנחנו באמת צריכים על פי הלכה, ליטול ידיים לפני שאנחנו טובלים אוכל בתוך משקה. זה להלכה נפסק. אבל הפעם הקבועה בשנה שאנחנו עושים את זה, זה בליל הסדר. ליל הסדר, לפני שאנחנו הולכים לטבל את הכרפס בתוך מי מלח, אנחנו לפני כן נוטלים ידיים, בלי ברכה. מאיפה המקור לזה? אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, אמר בשם רבי רב אושעיה. כל דבר שטיבולו, אתה טובל אותו במשקה. כמו ירק, שאתה טובל אותו בחומץ, אתה טובל אותו במי מלח. לפני כן צריך נטילת ידיים. מה הטעם? הטעם הוא כזה. במסכת שבת מביאים 18 דברים שחכמים תקנו שם בעלייה, קומת גג, בקומה העליונה, בביתו של אדם, אחד מהגדולים שבדור, באותו הדור, שהיו מצויים אצלו כל גדולי ישראל, תקנו בביתו תקנה, 18 תקנות, ואחד התקנות שתקנו חכמים באותה תקופה, באותו זמן, שידיים של אדם, סתם ידיים, הוא לא נטל את ידיו, הוא לא ישגיח עליהם, לשמור עליהם בטהרה, שלא יגעו בדברים טמאים, שלא יגעו במקומות מחוסים שבגוף, הם בחזקת שהם טמאים, באיזה דרגה? שני לטומאה. נציין ששני לטומאה לא יכול לטמא אוכל. לכן, כשאדם בא לקחת ירקות או פירות, גם אם הוא נוגע בהם, הוא לא מטמא אותם. כי שני לטומאה לא מטמא אוכל. תקנה שנייה, תקנו חכמים, שכששני לטומאה נוגע במשקה, המשקים הופכים להיות מה? נטמאים ונהיים ראשון לטומאה. זה תקנה שחכמים תקנו. יוצא אם כן, שאדם שידיו הם שני לטומאה, מדרבנן, נוגע בתוך משקה, הוא הופך את המשקה להיות ראשון לטומאה. מה ההבדל בין שני לטומאה לראשון לטומאה? אחד ההבדלים, שראשון לטומאה כן מטמא אוכלים. אמרו חכמים, אתה בא עכשיו לטבל את הירק בתוך משקה, אם לא תיטול ידיים, הידיים שלך הם שני לטומאה. כשאתה תיגע במשקה, או שאולי תיגע במשקה, ואתה תהפוך אותו להיות מה? ראשון לטומאה, ואז הוא יטמא את הירק. ואז יוצא שאתה אוכל ירק טמא. תקנו חכמים, נטילת ידיים. נטלת את הידיים, זה כבר מתאר את הידיים מהסתם ידיים עם דרגת שני לטומאה. אז אם גם אם אתה תיגע במשקה, אתה לא מטמא אותו, כי זה, היד שלך היא לא שני לטומאה, היא לא הופכת את המשקה להיות ראשון לטומאה, ואז המשקה גם לא יטמא את הירק. זאת הסיבה שטובלים את ה... זאת הסיבה שנוטלים ידיים לפני כרפס. אמר רב פאפה, שמע מינה מזה שצריך לטול ידיים לפני שאוכלים את הכרפס, שאם אדם בא לטבול את הכרפס במי מלח, הוא צריך לטבול את הכרפס טוב טוב בתוך המי מלח, עד כדי כך שהאצבעות שלו ייגעו בתוך המשקה. לא מספיק שהוא טובל את זה ככה בקצה, ואז הידיים שלו לא נרטבות מהמשקה. כי אם הוא לא נוגע במשקה, בשביל מה צריך לטול ידיים? הרי כל הרעיון הוא שהידיים נוגעות במשקה והופכות אותו להיות ראשון לטומאה, ואז הוא מטמא את הירק. אבל אם אפשר לטבל את זה ככה מלמעלה ולגעת בקצה של הירק והקצה שניגע במים, אז אם כן לא חייב להיות מגע בין האצבעות לבין המים, אז הוא לא אמור להתאמה להיות ראשון לטומאה, ואז לטמא את האוכל. וכן, אם האדם הולך ועושה כרפס מחסה, כי אין לו ירקות אחרים, והוא טובל את החסה, פה הוא לא טובל את זה במי מלח, אלא את החסה הוא הרי טובל בתוך חרוסת, כדי לבטל את הערס שיש בתוך החסה. החרוסת מבטלת את הערס שיש בתוך החסה. אז כשהוא טובל את החסה, אמר פאפה, שמע מינה, היי חסה, כשטובלים אותו, כשאין לך עוד ירק לקרפס, ואתה משתמש עם אותו ירק של מרור גם לקרפס, אז זה לא מספיק שאתה מחזיק בקצה אחד את החסה, וטובל את הקצה השני בתוך החרוסת, אלא צריך לשקוע את כל החסה בתוך החרוסת. משום קפה, מחמת הארס שיש בתוך החסה. מי אמר? אולי מספיק את הקצה שלמטה, לטבול ככה קצת בתוך החרוסת בעדינות. זאת אומרת, לא. די סלקדתך, לא צריך לשקועי. אם יעלה בדעתך שלא צריך ממש לשקע את כל החסה בתוך החרוסת, אז אם כן, נטילת ידיים, למה לי? שמה צריך לפני הקרפס ליטול ידיים? הלא נגע. הרי הוא יכול לטבול את החסה בלי לגעת במשקה. ואז יוצא שגם אם הידיים שלהם שני לטומאה, הם לא מטמאים את החסה, כי שני לטומאה לא מטמא אוכל. והוא לא נוגע במים, הוא לא מטמא את המים, להיות ראשון לטומאה שיוכל לטמא את החסה. הלא נגע. דוחה הגמרא לא ראיה. זה לא ראיה. ואגב, זה גם יסוד לגבי נטילת ידיים לפני שאדם אוכל דבר שטיבולו במשקה בכלל. למשל, אדם רוצה לטבל ביסקווית בתוך איזשהו משקה. אז אם המשקה הזה הוא לא חם, צריך לפני כן לטול ידיים. אפילו אם הוא בפועל, כשהוא טובל את הביסקווית, הוא לא נוגע בתוך המשקה. למה? כי אולי הוא ייגע במשקה, זה מה שאומרת הגמרא. ודילמה לעולם אימה לך. אולי באמת אני אוכל לדחות את הראייה ולומר, לא צריך לשיקוי. באמת, כשאתה רוצה לטבל את הכרפס בתוך החרוסת, כשאתה מטבל את הכרפס כחסה, מספיק שאתה טובל אותו קצת. וכשהארס מריח את הריח של החרוסת, הקפה, הארס הזה מריחי, מהריח של החרוסת מית. אלא למה לנטילת ידיים, אתה שואל? התשובה היא דילמה משקעולי. אני חושש שמה אחד, אתה יודע, הוא לא נזהר לטבל רק את הקצה שלמטה בתוך החרוסת, הוא יכניס את זה ככה פנימה, והידיים שלו יגעו בתוך החרוסת שזה נחשב משקה, ויעשו את החרוסת להיות ראשון לטומאה, ואז החרוסת את המטה חסה, להפוך אותה להיות טמאה, בשביל זה נוטלים ידיים לפני. מעניין, אם כבר מדברים על העניין של דבר שטיבולו במשקה, שזאת הלכה לא כל כך מפורסמת, אם אפשר לומר, צריך לדעת, למשל, יש כאלה שאוהבים לטבול ביסקווית בתוך כוס קפה חם, וככה לאכול את הביסקווית ככה אחרי שהם ישרו אותו בתוך כוס קפה חם. אז יש רעיון מאוד מעניין שאומרים בפוסקים, שאם הכוס קפה הוא חם, והבן אדם משתדל מאוד לא לגעת במשקה כדי שלא יהיה לו חם באצבעות, אז גם אם בטעות הוא נוגע במשקה, הוא לא צריך לפני כן לטול ידיים. זאת אומרת, כשהוא בא לטבל את הביסקוויטים בתוך הכוס קפה, יש מהפוסקים שאומרים שאפילו לא צריך לטול ידיים לפני כן, כי הוא לא רוצה, והוא רוצה להימנע ממגע של האצבעות שלו בתוך המשקה, בתוך הקפה, כי הקפה הזה הוא חם, וזה לא, הוא לא רוצה לגעת בקפה. ואז במקרה כזה, באמת הוא פתום מנטילת ידיים. אבל באופן כללי, באמת יש הלכה כזאת, היא נפסקה בשולחן ערוך, ובכל הפוסקים גם של זמננו, שאם אדם הולך והוא רוצה לאכול דבר שטיבולו במשקה, צריך לפני כן לטול ידיים, בלי ברכה. ואמר רב פאפה, אחרי שכבר עברנו קרפס, יחץ, מגיד, רוחצה, מוציא מצא, באים לאכול מרור. אנחנו טובלים את המרור בתוך החרוסת. אמר על זה רב פאפה, נכון שהחרוסת היא מתוקה והמרור זה מר, ואתה רוצה ככה ליהנות מהחרוסת עד הסוף? לא. לא נישי איניש מרור בחרוסת, אל תשאיר את החסה בתוך החרוסת מדי הרבה זמן. דילמה, אגב חליי לתבלין, שמה אגב המתיקות של התבלין, מבטל למרורי, זה מבטל לגמרי את החריפות והמרירות של המרור. ובעינן טעם מרור. אל תשכח שבשביל מה הבאת את המרור? בשביל המרירות. אם הוא יטבול אותו יותר מדי בתוך החרוסת, הוא יאבד את כל המרירות המרור הזה. ולקה, לא יהיה לו טעם מרור. עד ברי רב חיסדא לרבנה עוקבא, הוא נתן לו רשות לדרוש ודרש. נטל ידיו בטיבול ראשון, נוטל ידיו בטיבול שני. כמו שאנחנו רגילים לעשות, כמה פעמים נוטלים ידיים בליל הסדר? פעמיים. פעם אחת הוא רוחץ לפני קרפס, פעם שנייה רוחצה לפני מוציא מצה. צריך לטול ידיים פעמיים. אמרו הרבנן כמי דרב פאפה, בעלמא התמר, הוא לא דיבר על ליל הסדר, נכון? זה שאומר שצריך לטול ידיים פעמיים. מדבר על זה סתם באמצע השנה. למה באמצע השנה צריך לטול ידיים פעמיים? כי כשהוא בא לטול ידיים פעם, כשהוא בא לאכול פעם שנייה, דבר שטיבולו במשקה, הוא לא יודע, הוא לא ידע לפני כן שהוא הולך לאכול פעם שנייה. זאת אומרת, הוא יושב סעודה, והוא יתחשק לו לאכול איזשהו מאכל ולטבל אותו במשקה. אז הוא נטל לפני כן ידיים, טבל את המאכל במשקה ואכל. הוא לא חשב בהמשך לטבל פעם נוספת, כי אין איזשהו סדר מסוים לטבל פעמיים באמצע השנה. אבל בליל הסדר, כל אחד יודע לי, כשהוא ניגש לליל הסדר, שהוא הולך לטבל פעמיים. אז אם כן, כשהוא נוטל ידיים פעם ראשונה, לפני קרפס, אז הידיים שלו כבר יישארו טהורות, הוא לא צריך לטול ידיים פעם נוספת לכאורה. זה מה שהוא אומר, דאי סלקא דעתך, אם יעלה בדעתך לומר שמדובר הכה, החיית מר, פה בליל הסדר זה נאמר, למה נטילת ידיים תרי זימנה? בשביל מה צריך לטול ידיים פעמיים? רק כשאתה נוטל ידיים פעם ראשונה, המשל לידי אחד הזימנה, כבר נטל פעם ראשונה, והוא ידע שהוא עוד מעט הולך לטבל שוב את המרור בתוך החרוסת. הוא גם ידע שהוא הולך לאכול סעודה של פת, אז למה הוא צריך לטול ידיים פעם שנייה? אמר לרב פאפה, אדר רבה, דווקא בליל הסדר זה נאמר, אחא איתמר, די סלקא דעתך בעלמא איתמר, אם אתה מדבר על כל השנה, למה לטרי טיבולי? מה צריך לטול ידיים פעמיים? למה שיתאבל בכלל פעמיים? שואלת הגמרא, אלא מאי, אחא איתמר? מה, מדברים פה על ליל הסדר, כי בליל הסדר מטבלים פעמיים? נשאלת השאלה, נטילת ידיים תרי זימנה למה לי? אז בשביל מה צריכים לטול ידיים פעמיים? השאלה שאלנו מקודם, המה שלידי אחד הזימנה, כבר נטל ידיים פעם ראשונה, והוא יודע שהוא אמנם הולך לטבל פעם שנייה, הוא גם יודע שהולך לאכול סעודה בהמשך, אז הוא שומר על הידיים שלו שישארו טהורות, אז למה לא מספיק נטילת הידיים שהוא נטל ידיים בהתחלה? כמו כל פעם, אדם עושה סעודה, מה, הוא נוטל ידיים לפני כל פעם שהוא בא לאכול מהלחם? מה פתאום? הוא נטל ידיים פעם אחת, וזה טוב לו לכל הסעודה. אז למה פה, אחרי שהוא נטל ידיים לקרפס, הוא צריך לטול ידיים פעם נוספת לפני מוציא מצה? תרץ את הגמרא, אמרי. כיוון דבאי למימר אגדת, כיוון שאחרי שהוא אכל את הקרפס, שבר את המצה יחץ, מגיע המגיד. וואה, מגיד. באים ואומרים את האגדה של פסח, ספר ביציאת מצרים. הזוהר הקדוש כותב, שבשעה שבני ישראל מספרים ביציאת מצרים, אומר הקדוש ברוך הוא לכל פמליה של מעלה, שמשתעשע איתם כל לילה ולילה במהלך השנה, אומר להם, הלילה הזה השתנה משאר הלילות, אני יורד היום. היום אני לא יושב איתכם, משתעשע איתכם כמו כל לילה. היום אני רוצה לשמוע סיפור יציאת מצרים של עם ישראל, איך הם מספחים בשבח שלי, ונותנים לי כוח כביכול, כמו שהזוהר הקדוש כותב שם. פיקודה בתר דה לספר ביציאת מצרים וכולי, כמו שכותב שם הזוהר הקדוש באריכות. יורדים כל פמליה של מעלה עם הקדוש ברוך הוא, ושומעים איך עם ישראל משבחים את הקדוש ברוך הוא, סיפור יציאת מצרים, אגדה של פסח, ואנחנו עם ישראל מתרגשים כל כך, שבאים אלינו כל הפמליה של מעלה לשמוע את סיפור האגדה של פסח, סיפור יציאת מצרים, ואומרים את האגדה בהתלהבות ובחשק, ושוכחים עולם ומלואו, מסיחים דעת מהנטילת ידיים שנטלנו לפני הקרפס. ואחרי זה עוד אומרים הלילה, הליל, שאומרים בליל הסדר, חלק הראשון. ורק אחרי זה באים לאכול את הסעודה. וואה, דיל מעד אז. חוששים, עשו חסכי לדעתי, אולי הוא ישיח דעת תוך כדי, ונגע במקומות מחוסים, נגע בבשרו, והוא צריך לתת עדיין פעם נוספת לפני הסעודה. אמר רב, אדם שבלה מצה, במקום ללעוס, פשוט בלה את המצה. יצא ידי חובה, כי הוא אכל מצה, זה נקרא לאכול. אבל אם הוא בלה מרור בלי ללעוס את המרור, לא יצא ידי חובה, למה? בלה מצה, למה? בגלל שבפועל הוא צריך להרגיש טעם מרור. הוא צריך להרגיש טעם מרור. בלה מצה ומרור ביחד, ידי מצה יצא כי הוא אכל, לא צריך להרגיש טעם של המצה, אבל ידי מרור לא יצא כי הוא צריך להרגיש טעם של מרירות, אם הוא בולע הוא לא מרגיש את הטעם של המרירות. אם קרחן בסיב ובלען, אם הוא עטף את המצה והמרור באיזשהו עשב ובלה אותם יחד, איזשהו סיב שגדל סביב הדקל ובלה אותם יחד, אף ידי מצה נמי לא יצא, למה? כי צריך שהמצה תהיה בפה, ולא עטופה בסיב. הבוטח בהשם, סליחה שאני מפריע ללומדים, אבל שמעתי פנינה יפה מהמגיד המפורסם רבי אלימלך בידלמן בקצרה. הפסוק אומר, הבוטח בהשם, חסד יסובבנו. ככה כתוב. אדם שבוטח בקדוש ברוך הוא, מסובב אותו חסד. כדאי לבטוח בהשם, ואז אדם זוכה לחסדים. ואומר, הרי כשאדם צריך חלילה לקחת תרופות, אז עוטפים את זה במה שנקרא קפסולה, כדי שהוא לא ירגיש את המרירות של התרופה. והוא בולע את הקפסולה, הוא לא מרגיש שום טעם. אומר רבי אלימלך, בידרמן, הבוטח בהשם, הוא יכול לעבור את אותם חיים כמו כל השכנים וכמו אחרים, אבל הוא לא מרגיש את המרירות של החיים, כי חסד סובבנו את מה? את האיסורים שלו. עוטף חסד, כמו שהקפסולה עוטפת את המרירות של התרופה, והבן אדם בולע, והוא עובר את החיים בלי להרגיש שום מרירות, הוא כולו שמח ומאושר, כי יש לו את הביטחון בקדוש ברוך הוא. כי כשאדם עוטף את המרור, זה לא נקרא שהוא אכל מרור, אדם שזוכה לביטחון, הוא באמת זוכה שבחיים האלה אין לו מרור, תמיד הוא זוכה למתיקות של הביטחון בקדוש ברוך הוא. אמר רב שימי ברשי, כשבאים להסב שולחן ליל הסדר, צריך להניח מצה לפני כל אחד ואחד מהמסובים. וכן צריך להניח מרור לפני כל אחד ואחד מהמסובים. וכן צריך להניח חרוסת לפני כל אחד ואחד מהמסובים. אבל יש דבר שהוא בלעדי רק לראש השולחן. אין עוקרים את השולחן, בתחילת אמירת האגדה, היו בזמנם כל אחד מקבל שולחן קטן לעצמו. אז לפני תחילת האגדה, עוד לא התחילו את הסעודה, עוקרים את השולחן, מזיזים את השולחן הצידה. למה? בשביל שנשאל למה, כדי שילדים ישאלו, מה נשתנה, מה קרה, למה עוד לא אכלנו, למה כבר מזיזים את השולחן? אז את זה לא היו עושים עוקרים את השולחן מלפני כל אחד ואחד, אלא רק לפני מי שומר את ההגדה. יש כאן נוהגים גם היום את הקערה עם המצות, להזיז הצידה, להזיז לפני תחילת ההגדה של פסח, כדי שהילדים ישאלו מה קרה, למה אתה מזיז את זה? ואז ישאלו מה נשתנה, יגידו להם את כל ההגדה של פסח. רב הונא אמר, כול הונמי. לפי דעתי, גם את המצב המרור מניחים רק לפני מי שומר את ההגדה, והלכת כרב הונא באמת, שלא חייבים כל אחד לשים לו את המצב המרור לידו. שואלת הגמרא, למה עוקרים את השולחן בכלל? אמרי לוי רבי ינאי, כדי שיכירו התינוקות שיש פה משהו משונה, וישאלו למה עוקרים. יספרו להם את כל סיפור יציאת מצרים. מספרת הגמרא, באמת אביי, כשהוא היה ילד, הרי הוא היה תלמידו של רבא, הוא גדל בביתו של רבא. אבל יתיב כמי די רבו, ישב לפני רבא, שהיה רבו. חזה, הוא ראה איך שככה רבא נהג, לפני תחילת הגדה של פסח, מדליטה כמיקמי, היו מסלקים את השולחן מלפני רבא. אמר לו, אז הבא ישאל את אלה שסילקו את השולחן, עדיין לא כאכלינן, עוד לא התחלנו לאכול. עתו כמאקרי, תקה מכמן, כבר אתם מוקרים את השולחן מלפנינו, וזה עוד נקרא ליל החירות? אמר לי, רבא, או, אז אתה שאלת מה נשתנה? פטרתן מלומר מה נשתנה, אתה פטרת אותי מלומר מה נשתנה, כי כתוב שהבן הוא זה שצריך לשאול מה נשתנה הלילה הזה, ואם אין בן, אז אבא מלמד אותו. אבל אם אין... הבן הוא לא חכם שיכולו ללמד אותו לומר מה נשתנה, אז האישה שואלת. ואם האישה לא שואלת, אז מי שואל? האבא בעצמו שואל את עצמו מה נשתנה. אבל אתה כבר שאלת אותי מה נשתנה, אומר רבא לאביי. אז אם כן פתרת אותי, שאני לא צריך לומר עכשיו מה נשתנה, כי אתה כבר שאלת אותי מה נשתנה. ועד כאן דף קופת דבר.